אנחנו לומדים את הגזרות שעשו הרומאים לעם ישראל. אז הם באו לרצוח והיה הכל הפקר, נכנסים, רוצחים, כמו שאם אתם קוראים את ההרצאה שנתן אותה לפני שמאבדים את עצמם במצדה, זה ממש מזעזע. הוא אומר להם, איזה טעם לחיים שלנו. זה היה בשנת 72 לספירה הנוצרית, כך הם טוענים. והם עשו עבודה, אם תראו את זה עד היום, יש לכם תמונה של מצדה, תראו. לקחו ומילאו אפר שנתיים. מילאו אפר כדי שיוכלו להיכנס למצדה. אז אמר להם שמה, מה יש לכם לחיות, איזה טעם? יהרגו אותנו. ואם לא יהרגו אותנו, ייקחו אותנו לעבדים, את הצעירים שלנו. את הבנות שלנו ייקחו חס ושלום את דברים רעים. איזה טעם יש לחיים? זה אתם רואים את התמונה של הרומאים אכזרים ביותר. היה פרופסור אחד, קראו לו פרופסור פלוסר, הוא היה מומחה לנצרות. הוא אומר שהיהדות הכפיעה את הזמן. אמרו לו מה? הוא אומר, העם כבר נמאס לו מהמעשים המתועבים שעושים. משאירים את האדם על העץ כמה ימים, עד שבאים העופות אוכלים אותו. טוב, תרגו אותו, תרגו אותו, מה השטויות האלה? לא, לא להרוג, להשאיר אותו על העץ. יש אפילו בצעו כמה צלבים, שהיו שמים מלמטה איזה עץ קטן, שלא ימות מהר. למה שאם הוא יתמוטט, העצמות שלו יישברו והריאות ימרו. אכזריות כזאת. הוא אומר שהעם נמאסו. בפרט אנשים שהיו ברומא. מה היו עושים? לוקחים ילד קטן יהודי, ילד קטן ששובים אותו בין 20-15, זורקים אותו לפני אריה, והוא היה בורח, היה רץ אחריו, ואוכל אותו. כך הם מביאים ילד יהודי, נותנים לו מקל, סכין, ומביאים את הגיליאטור שלהם, את הגיבור שלהם, והיה הולך ורוצח אותו. יש על זה רמז גדול במדרש, שמותר ללכת לבתי תיאטראות בשבת כדי לצמוח. אם היו אומרים לנשיא שלהם, אל תהרוג אותו למלך, הקיסר, והיה לפעמים בא לראות את הרציחות האלה. הוא אומר, ופלוסר, פרופסור פלוסר אומר, שהעם נמאס לו כבר מזה. כל מיני תועבות, ממש תועבות, תועבות. ואתם יודעים גם כן, הקיסרים של רומא, רובם הם היו אנשים לא נורמליים בכלל. תקראו על גליקולה. גליקולה שיש במדרש, שבאותו יום שביטלה הגזרה של גליקולה, עשו איזה יום משתה, שמסכת תענית, שכתבו ימים שהם שמחה לישראל. מה היה? אני עושה את הפסל שלי, תשימו בקודש הקודשים. אמרו לו, יא חביבי, זה... לא, אני אבוא אשחד את כולכם. ככה. היה אחר כך קומוס, היה אחר כך נירון, אומרים שהיה הולך עם אמא שלו, אנשים מטורפים, משוגעים, אלה ששלטו לצערנו הרב על העם היהודי הצדיק, העם היהודי הפשוט. עכשיו שבאו החיילים הרומאים, היו אחד ברומא, שהיו נותנים לחיילים אדמות. היו אומרים, אתם באים, ניתן לכם אדמות. בארץ ישראל, אדמה טובה, פוריה. אז המשנה אומרת, איך דנו באדמות האלה שנתנו אותם במסכנים היהודים לחיילים? לא היה סיקריקון ביהודה, ככה גמרא אומרת. סיקריקון, זאת אומרת, היה קצין, בא עם סכין, עם חרב, לאיים על היהודי. היהודי היה אומר, אני אחתום לך מה שאתה רוצה. כדאי גם לדעת דבר מעניין, ברומא היה להם חוק, חוק סדום ועמורה, אבל היה חוק. צריך לחתום, צריך לעשות, צריך לעבור כאילו, כמו שהיום בטאבו קוראים לזה, היה להם חוקים, אז היהודי היה נותן את האדמה כדי להינצל. אז הגמרא דנה בשאלה הזאת, איך מתייחסים לאדמה הזאת? אדמה גזולה, לא אדמה גזולה. לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה, אמר לי, אני אומר לך, יש בדין סיקריקון. כיצד? לקם מסיקריקון, יחזר לכם בעל הבית, לקחו בטל. זאת אומרת, הם היו עכשיו דנים איך הקניין, הלו הגויים לקחו את זה באונס מהם. על ידי חרב, אבל היהודי רצה להציל את עצמו. האם זה נחשב מחירה, לא נחשב מחירה, אם מישהו קונה ממנו, מהאדם הזה, מהסיפיקון, מהכומר, מהרומאי הזה, הוא קונה מהיהודי, אחר כך הגמרא דרה, לא ניכנס לכל הפרטים, זה לא שייך לנו. אבל השולחן ערוך אומר, אסור ללמוד דברי תורה, אבל את הקטע הזה מותר. לכן בואו נקרא את הקטע הזה, מה שהגמרא כאן אומרת. הגמרא מספרת, הקמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים. תכף הגמרא תביא לנו את הסיפור הזה של קמצא ובר קמצא. והיה עוד דבר. הדבר השני, התרנגולה והתרנגולתה, חרוב טור מלכה. עוד היה להם, בגלל תרנגול ותרנגולת. אני גם מספר את הסיפור שהיו מתחתנים, היו עושים להם תרנגולים. השקה דריספק חרוב ביתר. גם חורבן ביתר, זה היה גם בתשעה באב דרך אגב. יש לנו מכתב ממנו, אתם יודעים. יש מכתב מבר כוכבא. שמו היה בר כוסבא. זה היה השם שלו. ויש את זה בירושלים, באחד הספר, מצאו את זה, שהוא כותב ואומר, אנחנו צריכים לולבים ואתרוגים, הוא כותב שמעון בר כוסבא. יש את זה, אתם יכולים למצוא את זה אולי ביוטיוב, בטלפונים שלכם. תראו את בר כוכבא ותבקשו, תראו את התמונה ואת המכתב שנשאר מאותו תקופה. פפירוס היו עושים את זה, זה מין כמו סוג של נייר שהיו עושים אותו, שהיו כותבים על זה. ועכשיו הגמרא באה לספר לנו, הקמצא ובר קמצא, מה היה הסיפור. דהו גברא דרחמני קמצא ובעל דבבה דבר קמצא. היה אוהב את קמצא ושנא את בר קמצא. יש אומרים שזה היה אב ובנו אפילו. כן. עבד סעודתה, אמר לי לשמעאל, זיל הייתה לי קמצא. אז זה הייתה לי בר קמצא. אתה אשכחי דהווה יתיב, אבל לי... מכדי ההוא גברה, דבעל דבעלה, ההוא גברה הוא, מהי בא איתך? אמר לו, מי הזמינו? היה בטעות, במקום להזמין את קמצא, הזמינו את בר קמצא. אמר לו, מה אתה עושה פה? קום, אני לא הזמנתי אותך. קום פוק. אמר לו, איל ואתה ישב כאן, ואיל לך דמי מדי אכילה ושתילה, תעזוב אותי, אני באתי עכשיו לפני כל החברים, יוצא בבושה וכל אלה הדברים, תעזוב אותי, אני אשלם לך. כמה אתה משלם על כל כיסא? $100, תקבל ממני $100. אמר לילה, לא רוצה, צא. אמר לילה, היה עשיר גדול, פלגה בסעודתך. אתה בזבזת עכשיו $20,000, אני אתן לך $10,000, אל תבאש אותי. אמר לילה, אמר לי, אבנה לך, דמי כולה סעודת, את כל ה-20,000 אני אשלם, אני אדם מכובד, אל תפגע בי, אל תבאש אותי. אמר לילה, נקטה בידי, תפס אותו עם המעיל שלו, זרק אותו החוצה. אך, אמר רואיל ואבו יתווה רבנם ולמה חו בשמה המילה, כניחה לאו. יזיל ויכלו בקולצה במלכה. הלך ולדבר על שנה אצל המלך. עכשיו, זה מה שכתוב בגמרא. כשאתה קורא בספרי ההיסטוריה של יוסיפוס פלביוס, זה סיפור גדול מאוד על המלחמה. מספר ב-66 לספירה, יום אחד הרומאי זלזל בכבוד היהודים, ככה אומרים שהוא הפך את עצמו ועשה גז כלפי הקודש הקודשים, והם הלכו והרגו אותו, היהודים קמו והרגו את החייל הזה, והתפתח. אתה רואה בכלל התפתחות אחרת. הגמרא לא ידעה, לא היו רחוקים מהסיפורים האלה. עד כדי כך, בגלל שני אנשים, כל בית המקדש חרב. אתם קוראים שהיה מרידה של היהודים, זה היה מאורגן, זה לא היה כל כך פשוט. היהודים רצו למרוד במלך, רצו למרוד במלכות, בגלל שהם היו פראי אדם, חיות רעות. היו מכים, צולבים אנשים, מה לא דבר, היו סתם שונאים יהודים. רואים איזה יהודי, תצלוב אותו. אפילו לוקחים, מכים אותו, עובדים אותו. זה לא היה בגלל הדבר הזה לכאורה של קמצא ובר קמצא. יש סיפור גדול. תקרא בהיסטוריה מ-4 שנים. הם טוענים שמ-66 וב-70 היה. אנחנו אומרים תמיד ב-68, תוציא את החיים מישו, תמנגו כלל. שנת ישו, תוציא ממנו חיים. כמה זה חיים? 68, תוציא ממנו, זה התאריך. יוצא... 1953 או 1951, מה זה משנה? אבל על כל פנים, המלחמה הזאת הייתה מלחמה גדולה, מלחמה כבדה. זה לא בגלל שני אנשים שדיברו ואמר, תקבי אותו, וזה פרצה מלחמה, זה לכאורה, לכאורה זה לא, אבל התורה היא אמת. התורה לפעמים, אתן לכם דוגמה יפה. שאתם רואים את התמונה של גטו ורשה, איך שהם כבשו את גטו ורשה, מה אתם רואים? ילד קטן שמרים ידיים, נכון? ראיתם את זה? בגטו ורשה אחרי שבאו. מה, באמת הילד קטן זה כל המלחמה שהייתה? אבל זה תמיד מסמלים את זה, את הדוגמה של האכזריות של הגרמנים. זה לא היה אכזריות, שגם יש ילד קטן מרים ידיים. אבל זה נותן לך את התמונה. מרקל אומרת, נכון, היו מלחמות, והיה קטטות, אבל היסוד שנאת אחים. היסוד הגדול של כל המלחמות האלה, למה? למה? רבן יוחנן בן זכאי אמר להם, רבותיי, אני מכיר את רומא. לא הזמן להילחם. הרומאים היה עם מחשמם וזכרם, המדינה החזרה, אתם יודעים, הגיעו לאפריקה, קריני, לוב, כל העולם כמעט היה בידם. גליה, כל אירופה, צרפת, אנגליה, כבשו וכבשו הערורים המנובלים האלה, והשתלטו על העולם. אמר, יש להם לגיון, אתם יודעים מה זה לגיון? עשרות אלפים של חיילים. והיה להם ראש, והיה להם צועדים והולכים. זה לא היה דבר פשוט, הצבא הרומאי הארור הזה. היה להם גם איך לכבוש את הקירות של החומות. אפילו החומות של ירושלים היה להם מין מכשיר, היה להם אבני בליסטראות. אני פעם חייתי במצדה וראיתי שם, לא יודע, זה לפני 50 שנה, אולי היום כבר לקחו אותם, היה אבנים כאלה עגולות יפות, זה אבני בליסטראות. היו זורקים מדי עליהם מין כלי מלחמה שזורקים המון, עשרות מטרים, מאות מטרים, זורקים את זה והורסים ושוברים, שוברים את הכל. זה דוגמה של השנאת אחים שהיה לנו. אמן אבון יוחמן זכאי, לא זמן, המלך אגריפס, דווקא הגמרא משבחת אותו, אמת שהוא היה מלך טוב. המלך אגריפס היה לו חלק מארץ ישראל, הוא היה שולט בה. אז הוא בא לירושלים ב-66 לספירה. הוא בא בשנת 66 לספירה, ובא לירושלים, אני רוצה שתצא, אספו רבותיי, אספו, יש את ההרצאה שהוא דיבר, יוסיפוס פלאביוס מביא את זה. אמר להם, תראו רבותיי, אני נמצא בין הרומאים, אני מכיר את הצבא הרומי, אני יודע מה כוחם, אני יודע אם היו מאורגנים, אם היו מלומדי מלחמה, זה לא כמו שאתם רוצים, יש לכם לב, יש לכם רצון, יש לכם בעיניך אהבה לתורה, אהבה למולדת, אבל זה לא, אתם לא מתאימים להילחם נגדם. בואו תראו את גליה, גליה זה צרפת, כל צרפת, הרבה מדינות איתם. בואו תראו את בריטניה, בואו תראו את קריני, בואו תראו את המדינות, כבשו את כל העולם, הערורים היו, לא הערורים, היה תחתם, בשותף שלהם כאילו. לא זמן להילחם. כולם צעקו לו, בוז, אל תבלבל את המוח. ורבן יוחנן בן זכאי, נראה את זה בגמרא, שהוא היה נאלץ, היה ראש הבית דין, נשיא הסנהדרין, זה לא אדם פשוט. הוא הראש של ההד של היהודים. והוא היה מוכרח לעשות את עצמו מת כדי שיוציאו אותו מהעיר. וכשהוציאו אותו מהעיר, תכף נראה את זה בגמרא, הוא הלך לאספסיאנוס ואמר לו, שלום עליך אדוני המלך, שלום עליך אדוני המלך. אז אמר לו, אספסיאנוס, אני עדיין לא מלך. אמר לו, לא, אתה תהיה למלך. אמר לו, מאיפה? הוא אומר, כתוב אצלנו. ובאדיר יפה. ואני שהסיפור הזה מובא בכמה מקורות רומיים. אחד זה מובא בספרו של יוסיפוס פלאביוס, הוא אומר שזה אני הייתי. ואילו בספר הרומאים שכתבו באותם הימים, יש את השם שלו ונמצא במלכת, אומרים שיהודי אחד קם וצעק לאספסיאנוס, אתה תהיה מלך, אתה תהיה מלך. זאת אומרת, זה סיפור, זה לא סיפור אגדה, זה לא סיפור, זה סיפור אמיתי שהיה. זה לא, לפעמים אומרים אגדות, לא, זה לא אגדה, זה היה, הסיפור הזה אמיתי, שיצא רבן יוחנן זכאי ואמר לו, אתה תמלוך. אמר לו, איך אני אמלוך? אמר לו, יש לנו פסוק והלבנון באדיר פה. לבנון, כוונה בית המקדש. אדיר, הכוונה לא ביד אדם פשוט, ביד המלך החזק ביותר, ואתה עדיין לא מלך, אתה תהיה מלך. איך שהם היו מדברים, הגיעה ידיעה מרומא. כדאי רק לספר לכם שהידיעות שהיו מגיעים מרומא לעולם, הם למדו מהיהודים. היו עושים על ההרים שלהם סימנים, למשל אם נרצח הקיסר, אז היו עושים איזה סימן מסוים, ואז היה מעביר לשני, כמו אגרם, אם סבתא לבטל, מעבירים את זה לכל הגולעד בבל. היו יודעים שמתי שקיצו את החודש, עד בבל. פעם הייתי באיזה מקום, הראו לי את סרבטה. זה ההר שכתוב במשנה, סרבטה. טוב, זהו, זה ההר גבוה מאוד. היו עושים להם שם סימן, והשני לשלישי, עד שהייתה בבבל, ידעו מתי קידוש החודש, על המקום. ידעו את זה. ועשו את הראש חודש, את החגים, הכל היה מסודר מאוד. והרומאים כנראה לקחו את זה מהיהודים. כך הם היו מעבירים ידיעות. היו מעבירים ידיעות. אני לא חושב שהיהודים לקחו מהרומאים, אני חושב שהרומאים לקחו תמיד היהודים, עם חכם ונבון. אם כן, הם לקחו את זה משם, והעבירו לכל רומא את הידיעות. אז היה להם מהר מאוד. תוך כמה שעות היה עוברים הידיעות. וגם הפרסים, איך זה כתוב במגילה, לא היה להם את המכונות שלנו, טלפונים, איך זה היה מעביר. היה להם סוסים, כל איזה 200 מייל, וסוס מרוץ. סוס מרוץ הולך בערך 50 קילומטר לשעה. זאת אומרת, היה נוסע איזה 200 מייל, או 200 קילומטר, משם היה נוקח את המכתב של אחשוורוש, ומעביר אותו לאיש השני שמצאו את זה בפרס ובצח, או משאולים את המקומות שלהם. הם מצאו כמה מהם סימנים, וכך היו מעבירים לכל פרס בתוך 24 שעות כבר. כל פרס ידעו, נעשו חשבון 50 קילומטר לשעה, והיו לוקחים הרבה סוצים, כך שהגיבו את הבזק מגיע. אז מתוך שעות אחדות, גם הרומאים היה להם סימנים על ההרים, שהיו מודיעים, הגיעה ידיעה שהיה להם ארבעה קיסרים ברומא, אחד אכל את השני, והרגו ורצחו. זה היה חלק מהרומאים, כל היום רוצחים. אז נרצחו שם ארבעה רומאים, ארבעה קיסרים, והעם החליט למנות את המנהיג הגדול, את הרמטכ"ל הגדול שלהם, שזה היה אספסיאנוס, לתת לו את ה... אז הוא שאל אותו את רבן יוחנן בן זכאי, מה אתה מבקש? מה נותן לי את ירני וחכמיה? הוא ידע שאם יהיה תורה, העם יישאר. אם לא יהיה תורה, העם יובע. הגמרא אומרת, למה לא ביקש? תפסיק את המלחמה, לא היה שומע לי. דבר כזה גדול, הרומאים שצריכים לכבוש את הארץ, לא היה שומע לי. אבל היה שומע לו לתת לו את ירני וחכמיה. וזה הוא הציל את העם היהודי, שהוא לקח את ירני וחכמיה. כדאי לכם לספר קצת, על רבן יוחנן בן זכאי, איך הוא הוציא אותו. אז הגמרא מספרת שאי אפשר להוציא. אכזרים היו, הבריונים קראו להם, לא שהיו בארץ. מי שלא הולך בדעתם, רוצים. היה מחלוקת בין שמעון ובין יוחנן מגוש חלב. אחד רוצח את השני. זה מה שאתם קוראים קמצא ובר קמצא. זה לא באמת קמצא ובר קמצא בלבד. זה שמעון גיורא, זה... ביחד עם יוחנן מגוש חלב, כל אחד לקח לו צבא, כל אחד לקח לו קבוצה, וכל אחד היה שוחט אחד את השני, יהודי שוחט יהודי. לצערנו הרב, זה הרבה זמן נמשך. אם אתם תקראו בסיפורם של לחי, בזמן קום המדינה, אני כילד קטן זוכר דברים, לאחר שלקחו את דוב גרונר ותלו אותו, אני זוכר את זה. הייתי ילד ב-5, משהו כזה. הייתי כילד זוכר, יהודים ביהודים. לצערנו הרב, היה מחלוקת, וחלק גדול מאנשי ההגנה, שהייתה קבוצה, הם מסרו יהודים לאנגלים. כואב הלב לשמוע. ונתנו אותם לרציחה. גם הייתה, אני לא יודע אם אתם יודעים, באונייה מאלטלנה קראו לה. ליד חוב בת ים, אני זוכר אותה שהייתי עדיין הולכים לשחוק שם. אני זוכר את זה, כל כך זוכר את זה, היינו הולכים כילדים לים, אז היה עוד האונייה הייתה נמצאת שם, אחר כך גררו אותה, אני זוכר את זה טוב. הביאו גם הרבה, היה תחמושת ונשק, לעם ישראל היו זקוקים, לא היה כלום, לא היה. תדעו לכם, זה ארץ ישראל כמה בניסי ניסים, לא ניסים, ניסי ניסים. לא היה נשק, לא היה תחמושת, לא היה כלום. אז האונייה הייתה מלאה, נשק ותחמושת. אז בן גוריון חשש שהם באים לקחת ממנו את השלטון. זה לא נכון, בגין מעולם לא היה כזה. אז בגין אמר לו, אני אתן לך 90% של הנשק אתה מקבל, ו10% יש להיות חיילים שלא השתתפו ביחד עם צבא הגנה לישראל. הם לא הלכו ביחד להיות עם צבא הגנה לישראל. אתה מקבל את הנשק הזה, אין בעיה. בן גוריון אמר לו, תוך שעה תביא את הכל. מה זה שעה? לא הספיקו לבוא אפילו משם להודיע. ואז ירו, קצר, ימלא נשק ותחמושת, הכל התפוצץ. נהרגו גם, לצערנו הרב יהודים, זה מחלוקת, קמצא ובר קמצא. אומרים שפעם הרב ויקוק אמר, שאתם קוראים בתורה, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. הוא אמר, אם אתה שואל, למה האנגלים האלה לצורת הערבים לפעמים, למה כל הדבר הזה, דם לדם, למה אתם מבחינים בין דם לדם, בין דין לדין, עושים משפט אחר ליהודים, משפט אחר לערבים, למה? זאת אומרת, זה המקור, דברי ריבות בשעריך, שהיהודים עצמם מתקוטטים. שמה הבעיה, שמה הבעיה. עכשיו גם במדינת ישראל, כואב עליו לשמוע, אני שקורא את החדשות, וכל פעם עוברת בצמרמורת. ממש, הערבים באו, הרביצו, שחטו, הרגו, סתם, הרימו ראש, דחו, נתנו מקור ביפו, במרכז ירושלים, יפו, זה תל אביב. כמה צעדים לתל אביב, חצי קילומטר לתל אביב. שמה, בתוך יפו, תפסו אדם והרגו אותו, יהודי. למה? יהודי. הרימו ראש. למה? אתם יודעים למה? דברי ריבות בשעריך שאנחנו לא מאוחדים. הם עשו את ההזדמנות. הביאו את הכלב אחד שלהם, שהוא יקבע מי יהיה ראש ממשלה, הוא קובע. אני רוצה 30 מיליארד שקל, זה 10 מיליארד דולר. ואני רוצה, תתנו לי. בשביל מה? אני רוצה, מה זה לה? יש הערבים לתת להם. טוב. ועוד 0.5 מיליארד שקל בכיס שלי, שאני אקבע למי לתת את זה, נתנו לו. למה? דברי ריבות בשעריך, בגלל שאנחנו מאוחדים, לא מלוכדים. מה זה החליט הנתניהו, שאני לא זז. זה שלי המדינה, מה זה שלך? אבל אתה רואה שאי אפשר להקים מדינה. טוב, תזוז ותיתן לאחרים. יקימו את זה, אתה תהיה שר החוץ, תהיה שר הביטחון, אבל תזוז, לא. שתשרף המדינה, שתשרף כל המדינה, אבל אני או כלום. זה מה שהיה בדיוק בזמן ההוא. ואבותינו, אם נמשיך בזה, זה מי יודע איזה שואה, חס ושלום. נקווה שכבר, יש אומרים, אספר לכם סיפור יפה. יש אחד שנהיה עכשיו נשיא, קוראים לו בוז'י הרצוג. הוא למד פה בישיבה ברמז. אביו, קראו לו חיים הרצוג. הוא היה דובר צהל. ואני זוכר שהיינו במלחמת ששת הימים, כל היום יושבים ליד החדשות, מה מדבר דובר צהל? הוא היה, הדיבור שלו היה, אז הוא היה לו סבא. קראו לו הרב הרצוג. הרב הרצוג היה גאון אדיר ורב הראשי לישראל. הוא היה גם כאיש משכיל מאוד, כתב מחקרים, והיה אדם גדול. וסיפור אמיתי זה, בזמן המלחמה של היטלר, הוא היה כאן בארצות הברית, באיזה תפקיד. והאנגלים היו יושבים באל עלמין, וישב שם, היה להם את ראש הצבא שם, שקראו לו מונטגומרי. וכנגדם היה הגרמנים עומדים להיכנס ואל עלמין. אל עלמין זה ליד אלכסנדריה. זאת אומרת, זה היה הגבול, אם שברו את אלכסנדריה הם תוך יום בארץ, שוחטים את כל היהודים. ושם קראו לו רומל, לשר צבא של הגרמנים קראו רומל. הוא היה אחד הקצינים המחוללים ביותר בצבא הגרמני. היה מהולל שהוא יודע למלחמות. והיהודים בארץ ישראל, אני לא זוכר מה שהייתי פספור, אבל שמעתי מהאנשים, מההורים שלי, כולם הלכו לכותל, והתפללו עוד מעט הגרמנים נכנסים, עוד מעט שוחטים את כל היהודים, וימח שמו וזכרו המופתי הרשע, הלך לסע לגרמניה, הימית להתחבק. כן, אנחנו נעזור לכם להשמיד את היהודים. בואו, בואו, קומו, קומו, בואו. והיה רומל, צבא אדיר, גנרל החזק ביותר שהיה לילה גרמנים. והנה מהשמיים, השתבח הבורא. עכשיו אני אספר לכם את הסיפור, הרב הרצוג, מה זה קשור? אז הרב הרצוג היה פה באמריקה באותם הימים. הוא אמר, אני חוזר לארץ ישראל. אמרו, הרב הרצוג, רומל עומד להיכנס לאלכסנדריה ולהיכנס לארץ, הדלת פתוחה, כל הצבא האנגלי עומד שם. יאכלו אותך, מה תחכה? התשובה שלו הייתה, זה הסבא של הנשיא היום. הוא אמר, אני למדתי את כל המקורות היהודים, בבלי, ירושלמי, מדרשים, ספרה וספרי. ובכל המקורות האלו לא ראיתי שיהיה חורבן בית שלישי. לכן אני מאמין שלא יהיה חורבן בית שלישי. אמרו לו, אבל אתה בסכנה. אמר לו, אני מאמין באמונה שלמה בדבר הזה. ומה היה? יהודים הלכו לכותל, התפללו ובכו, מה שמה וזכרו יותר, השם בלבל אותו ולקח את עצתו ולקח את דעתו של הנבל המנובל הזה, והוא אמר, מה? רומל נגד מונטגומרי זה אכבר קטן של מונטגומרי, מה אני צריך צבא כזה גדול? לקח את הצבא לרוסיה. ומאז התחילה המפלה של הארור הזה. הוא נכנס לרוסיה, הרוסים נתנו לו להיכנס, 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 ושרפו את כל התבואות, והתחיל למות. היה להם גנרל שנקרא גנרל חורף. היו יושנים בלילה, היו קמים בבוקר מתים. כך היה עם נפוליאון. בצבא שלו הוא לקח 500,000 חיילים. 500,000 חיילים אז. תעשה את החשבון לפי מספר האנשים, כמו היום 2-3 מיליון. 500,000 חיילים, והיה צוחק, והגיע לקרמלין. אני הייתי שם בקרמלין, איפה שהמקום שהוא היה נמצא. הייתי שם, ראיתי, יש עד היום ברוסיה, במוסקבה, יש איזה מקום שעד כאן הגיע נפוליאון. הוא הגיע והיה צוחק, כבשתי, כבשתי. מה עשו לרוסים? לא השאירו לו אוכל, לא השאירו לו קום, כלום. בלילה היו יושנים, בבוקר קמים מתים, כפור, כפור שם. בסוף הוא ראה שהוא עומד להבין את כל החיילים, מחצי מיליון חיילים, 50,000 חיילים, משהו כזה, עשירית. אז שהוא בא לצרפת, רצו להרוג אותו, סיפור ידוע הזה. הוא ברח והוציא אותו מהשלטון, אחרי עוד פעם העלו אותו, אחרי האנגלים עוד פעם עשו לו איזה סנו בסנט הלנה, זרקו. סיפור גדול, זה לא שייך לנו מה שהיה. אבל המזל הגדול שהיה לעם היהודי שהוא לקח אותם לרוסיה, ושם הוא קיבל את המכה, בדיוק כמו נפוליאון, בדיוק אותו שיטה, אותו דבר. הצבא שלו קפה, קמים בבוקר, אנחנו קוראים את הפסוק, והנה בבוקר כולם דגלים מתים. כנראה הקדוש ברוך שלח להם את המחלה, לא אמר להם ישעיהו, אל תפחד. היה רועד כולו, המלך חזקיהו כולו רועד, ואומר לו, מה אתה רועד? הוא אומר, תראה, המלכות של אשור באה כאן, באה כאן סנחריב, עומד לכבוש, להרוג. אמר לו, שב בשב. ישנו בלילה, בבוקר, מתים. זה היה בדיוק עם נפוליאון, וזה היה עם היטלר. מח שמו וזכרו. בלילה ישנו, בבוקר קמו כל יום אלפים ורבבות של חיילים מתים. וזה היה הנס הגדול, ואז התחילה המפלה שלו, שהרוסים נכנסו והאמריקאים נכנסו, ברוך השם, ארץ ישראל נשארה. אבל לא תדעו לכם, רבותיי, הסיפורים האלה חוזרים, עוד פעם מחלוקת, עוד פעם מחלוקת. אנחנו חייבים יהודי ליהודי לוותר. אני אמרתי בשבת, זה דבר במשפחה. משפחה צריך לוותר. אני אומר לך, חתנים תמיד, אתם רוצים לחיות יפה, צריכים להיות קצת עיוור, קצת חרש, קצת אילם, באת לבית, ראית דברים שלא אהבת לראות, היית עיוור, לא ראית. שמעת איזה צעקות, דיברו עליך מיני, לא שמעת. יצרה בא לתת לך תשובה, היית אילם, אל תשיב. זה היה צשב, הכל יסתדר. עד היום אנחנו רואים את המחלוקות האלה. סתם טוב. טבעי, דבר טבעי שאדם, אנחנו יהודים לא קתולים, לא משתווים. איש ואישה לא משתווים. והיה לא תמצא חן בעינה, וכתב נעשה וקריטו. יש לנו גט בתורה. אבל הגט הזה צריך להיות עם שכל. שבת, מהקהילה אנשים, לקחת את הרבנים של הקהילה, לקחת אנשים חכמים, עורכי דילים מהקהילה, יושבים, מפשרים ביניהם. לא, מה אתה אומר? בא אליי אחד מהמגורשים, אומר, אני הייתי פיקח. ישבתי עם אשתי וגמרתי. למה לתת לעורכי דילים את הכל? בשביל מה? ישבתי עם אשתי וגמרתי, לא משתבים, בסדר, לא משתבים, בסדר, אבל לאבד ולעשות מחלוקת וקנאה ושנאה ותחרות, בקיצור, אתם מפסידים בזה. ולא יודעים את הבדיחה, הבדיחה מפורסמת, שעורך דין אחד הולך לעולם הבא, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני בן 50, אומר לו, אתה בן 100, אומר, אני לא בן 100, אני בן 50, הקפיוטר של העולם הבא, הם טעויות, וזה אני ש... אומר, אתה בן 100, אומר, איך אני בן 100? אומר, לקחנו את הספר שלך, ואת השעות שאתה עושה חשבון לאנשים, אז אתה בן 100. זה מחלוקת זה דבר רע, מחלוקת זה דבר רע. תלמדו מהדברים האלה. עכשיו נקרא את ההמשך של הסיפור. הגמרא מספרת את כל הסיפור שלו. שהוא אמר לו, תבוא, תלך, גירש אותו מהסעודה. כן. אמר, אוהיל ויתווה חכמים ולא מחובה, שמע מינה כניחא להו. להיות עכשיו חשדות. למה הרבנים לא אמרו, לא צעקו, ישוב החתונה הזאת, היה כנראה חתונה גדולה, מכוערת. למה הוא לקח אותו, זרק אותו. אמר, למה החכמים לא אמרו כלום? זה סימן שהם לא אכפת להם, נוח להם שמבזים אותי. אלך לדבר על המלך. מה הלך למלך? הלך ואמר למלך של רומא, מרדו בך יהודי. היהודים מרדו בך. אז אמר, איך תוכיח? אמר, תשלח להם את הקורבן. הוא עשה לו קורבן שזה לא נקרא מום, אף אחד לא יכול להבחין, אבל בהלכה זה מום. וככה הוא עשה את הדבר הזה, כשלא... אני קראתי בהיסטוריה שזה נכון הסיפור, קצת אחרת, שמאז שהתחילו עם המחלוקת עם הרומאים, לא הקריב, היה להם בבית המקדש מקום שאומרים קורבן הקיסר. בכבוד הקיסר היו מביאים קורבן. אז קראתי את הספר יוסיפוס פלביוס המקורי. יש יוסיפון ויש יוסיפוס פלביוס, זה שני ספרים. יוסיפון אומרים שהיה בזמן הגאונים עשו אותו, חיברו את זה בכל מיני אגדות. אבל יוסיפוס פלביוס זה מקורי, הוא בעצמו כתב את זה, שהוא היה במלחמה, הוא היה עד. אז הוא אומר שהיהודים הפסיקו להביא את קורבן המלך. הפסיקו להביא את קורבן המלך, שהתחילה המרידה הגדולה, הפסיקו להביא את קורבן. זאת אומרת, זה גם כן סיפור שיש לו... גם בספרי הרומאים, את הסיפור הזה גם. אצלנו התלמוד הוא הכי מוסמך, הכי אמיתי, הכי נכון. היום שאלו אותי שאלה גדולה, אמרו, איך אתה עושה את החשבון? כל ההיסטוריונים אומרים שהיה בשנת ה-70. למה אתה עושה את החשבון מהחיים? היום מישהו בא אליי, איש מדע. אמרתי לו, תראה, אנחנו, מה שכתוב אצלנו בתלמוד זה קודש קודשים. לא מעניין אותנו כל כך מה שכתבו הגויים, לא כתבו הגויים. אנחנו מאמינים בתלמוד. התלמוד שלנו לפי הגמרא במסכת עבודה זרה ועוד כמה פה מדפתת, אם שם הוא מביא, מתי היה החורבן, מתי זה, החשבון הוא היה בשנת 68. זה מה שמקובל עלינו וזה אני אומר את זה. אבל הוא אומר, אבל מבחינה מדעית, שנתיים יש הבדל, והרומאים, מה שכותבים זה היה בשנת ה-70 לספירה הנוצרית, החורבן, ולא היה. ויש לנו אבל סימנים, הגמרא אומרת, סימנים מובהקים, שזה היה בשנה השביעית, השנה השביעית, ולפי מספר שמונים. גם בזה פרצה מחלוקת גדולה. איך עושים את החשבון של השביעיות? הגמרא אומרת שהיה בשנה השביעית מוצאי שנת שביעית הייתה. מה זה מוצאי? גם זה מחלוקת. אם מוצאי הכוונה בסוף שנת שביעית, או הכוונה שמינית זה היה. על כל פנים, לפי המקובל בידינו, זה היה בשנה 68. ועכשיו גם איך עושים את החשבונות? יש בזה מחלוקת גדולה. הרמב״ם כותב, אני יש לי חשבון אחר. לא כמו שאומרים הגאונים. אבל אל תשמע לי. תשמע לגאונים. כך הוא כותב בפירוש. שהקבלה זה יסוד גדול בהלכה. כך הוא כותב. דבר מעניין. אני יש לי חשבון אחר, מה שהם אומרים הגאונים. אבל תשמע לגאונים ולא תשמע לי. פעם ראשונה שהרבב כותב. אחר כך הרבב שם אומר, יש לי עוד חשבון. וגם זה לא זה, יש לי חשבון שלישי. בקיצור, מתי זה היה שביעית, כל דבר, אתם יודעים את הבדיחה. אחד פעם הלך לרב, אמר לו, אני יודע את כל התורה. אמר לו, אתה צוצי, יודע את כל התורה? לא תמחן הרב. שאל אותו שאלה, הצוצי כזה אמר, מחלוקת. הוא אמר, נכון, נכון, בשמי אומר. שאלה שנייה. אמר לו, מחלוקת. נכון, מחלוקת בין הרמב״ם להארי. שאלה שלישית, מחלוקת. כל דבר תגיד, מחלוקת, יצא צודק, הכל מחלוקת. אנחנו עם היהודי, מרובים, מרובים במחלוקות. כן. נמשיך. אז הלך לו, ועשה לו מום, הגמרא אומרת, עשה לו מין מום, שזה לא נקרא מום, אבל חכמים ידעו שזה כן מום, בדוקין שבעין, משהו בעין, דבר כזה קטן עשה, שלא לא, לא היה מוכרים בזה. והגויים אצלם היו מקרבים קורבנות כאלה, בשבילהם זה לא היה בכלל מום. אז ממשיך איתו ואומר, אומרת הגמרא, המסבור רבנה לקרובה, משום שלא מלכות. בהתחלה שהוא להרוג אותו את המלשין הזה. אמר, לא, לא, אל תהרוג אותו. מה הוא עשה, מה הוא עשה, משנתיר מום בקרשים חייב מיתה. חשבו אז את הקורבן הזה להקריב אותו. אמר, כן, אמרו לרבי חזקיה, למקדמה ל... אמרו, מי שמטיל מום בקודשים יערג, ולהקריב אותו, אמר לו, לא. הגמרא אומר דבר יפה כאן, ענוותנותו, יש ענווה שהיא פסולה, קראים את זה במסילת ישרים השבוע. יש פעמים ענווה שהיא ענווה פסולה. אל תהיה צדיק הרבה, אל תהיה, רצו לחסל את היהודי הזה. אמר, לא, מה, להרוג יהודי? על מה? מה הוא חטא? מה הוא חטא? שום פשע הוא לא עשה. הוא אמר, שם מום בקודשים. אבל מה, לפעמים רואים שצבא מנשים להרוג. דרך אגב, הסברה בגמרא במסכת בבא קמא דף קי"ז. הגמרא אומרת שפעם ישב רב כהנא לפני רב. והיה צועק אחד ואומר, אני אלשין על תבנה שלא שילמת מס למלך. אני אלשין שיש לך דברים כאלה. אז אמר לו הרב, מה? מחוונה ומחוונה. אני כן אלשין. שמע את זה רב כהנא, קפץ עליו, כנראה שהוא למד אצל היפנים ג'ודו, קפץ לו את הראש, סיבב לו את הראש והרג אותו. אמר לו, הרב, לך תראה, לפי הדין מלשין, חיה מיתה, אפילו על ממון. אם יש מלשין, שרוצה להלשין על יהודי על ממון, הוא חייב מיתה. מיתה להרוג אותו. על פי למה, באמת, אני לא מבין. קצת ממון, אבל התשובה לא להיות עסק עם גויים. אני על פי זה ביאתי את הגמרא במסכת שבת, שהגמרא אומרת, משעת הסכנה ואילך, שמים את זה על שולחנו. אז ראיתי במפרשים, מה היה שעת הסכנה? מה היה שעת הסכנה? היה מנהג אצל הגויים, הפרסים, שאם מדליקים בבית המקדש שלהם, בעבודה זרה שלהם, אסור יהודי להדליק נר בבית. יש בגמרא סיפור שפעם הוא הדליק נר ובא הגוי ולקח את זה. אז אם לא היו הורגים, למה זה סכנה? תנו לי תשובה. הגמרא בשעת הסכנה ואילך, לא צריך לשים את הנר בחוץ, אלא מדליקו על שולחנו ודיו. מה זה סכנה? תראו ראשי, סכנת פרסיים. קראנו בגמרא שלקחו את זה, גמרא במסכת ובמסכת גיטין, לקח את זה. הוא בא וראה שהיהודים מדליקים, היה להם שוטר, לוקח את הנר והולך, אל תדליקו. אבל לא היה עורך. למה זה סכנה? תתעסק עם גויים, זה סכנה. עכשיו תוכלו להבין למה על ממון, זה באמת היה מותר להרוג את האדם. אם אתה אומר לו, צריך להזמין אותו, הגויים יזמינו אותו, אתה לא יודע מה זה ייגמר. הזמינו אותו, אתה לא יודע מה הסוף. אתה רואה רק את ההתחלה, אבל הסוף שהם ירצחו את היהודי הזה. לכן הגמרא פוסקת, זה גם מובא בהלכה, כדאי לכם לדעת את זה. אסור להרשים, אסור להרשים לגויים. הרבה פעם שואלים אותי למשטרה, אני לא חושב שזה נקרא מרשים, רוצים שיהיה סדר, מה זה, אדם מחכה אחד את השני, קוראים למשטרה שיפסיקו את זה. אבל להרשים שיש, וגם היום באמריקה לא שייך הסברות האלה שיהרגו בן אדם, יש אנטישמי והרבה, שוטרים אנטישמי, יש. אבל להגיד מכאן שיהרגו בן אדם על, על זה שהוא עושה איזה משהו, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה, אגב. נמשיך את הגמרא, עכשיו הגמרא ממשיכה לספר. אמר רבי יוחנן על מתנותו שרבי זכריה בן אבקולוס החריבה את ביתנו ושרפה את החנן והגליתנו מארצנו. עכשיו שדר עליי ולנירון קיסר. אומרים שהוא שלח את נירון קיסר. זה היה באותו זמן, בזמן חורבן בית המקדש, נירון שלט ברומא. אומרים בהיסטוריה שהוא שרף את, את כל רומא, הוא הדליק אותה, משוגע היה, מלך משוגע. הוא הדליק את, את רומא, והיה יושב ומנגן בכינור את רומא נשרפת. אז הגמרא שדרו אלי נירון קיסר. אני לא יודע אם הגמרא מתכוונת על אותו נירון, כיוון שמהגמרא משמע שהבן שלו זה היה רבי מאיר בעל הנס, הצאצא שלו. אני לא יודע אם זה על אותו נירון, או זה היה איזה קצין ששמו נירון. עכשיו שדרו אלי נירון קיסר, כי אתה שדה גיורה למזרח, אתה נפל בירושלים. למערב, אתה נפל בירושלים. לארבע רוחו, בירושלים. אמר אלינו כך, פסוק לי פסוק כך, אמר לי, ונתתי את נבנתי באדום, ביד עמי ישראל. אמר קודשה, בריחו באלה אחרובי ביתה, ובאלה חפורי ידה, באהוג גברה, הרק עזל, גיים, נפל, כנראה רבי מאיר. אם כן, נירון הזה, אם תובן שזה המלך נירון, כנראה בשעה שהיה שורך, את כל רומא ברח אותו רגע, ככה נגיד. אבל ההיסטוריונים אומרים שהוא נירון קיסר, לא באמת לגייר, המראה שלנו יותר מהמנה ממה שהם אומרים. בקיצור, היה זורק את החץ, זה היה הולך כאילו, לך לירושלים, לך לירושלים. היה זורק בצד הזה, הרוח היה לוקח את זה כאילו לירושלים. היה זורק בצד הזה, ואת תגיד, לכבון מזרח לירושלים. הלו אירופה, זה במערב, נכון? מזרח של אירופה ואמריקה, איפה זה? ישראל. ככה גם אומרים בשיר, ולפעת קדמה, שכחו מאיתנו היהודים הבבלים, והיהודים הספרדים, והיהודים המרוקאים. חשבו רק ביהודים שבאמריקה ובארץ ישראל. אני תמיד אומר, השיר הזה, כאשר מתעמקים בו, כל עוד בלב, יש בו בעיה. כל עוד בלב הפנימה, נפש יהודי הומייה, ולפעת קדמה, צופי, נכון? מה זה לפעת קדמה? זאת אומרת, אנחנו היהודים, שאירופה, אלה היו כולם, תדעו לכם, חילונים מובהקים שהקימו את הציונות הראשונה. אבל מעניין, אני גם אדבר על זה. איך זה יצא דבר כל כך טוב? היום, ברוך השם, בארץ ישראל, אין דבר כזה בעולם. זה סמל בעולם שבתוך זמן כזה קצר הקימו כל כך הרבה מוסדות, ישיבות, תורה ו... חוכמה ודל ויהודי וממתמטיקה, פיזיקה וכל מיני... איך יכול להיות שהחילונים הקימו אותה? מה שאל אותי בשביל? לכן עד היום הסתמרים והאדומים להם הם לא מכירים. הם לא מכירים בציונות, לא מכירים בזה. חילונים הקימו אותה, הם אומרים. אבל תראו, אני שאלתי אותם פעם, מי היה הסבתא של דוד המלך? רות, לא? ממי באה רות? לא מאבא שהלך עם ביתו? מי היה הסבא שלה? אב שהלך את ביתו. איך בא דוד המלך? עשו חשבון טוב. הגמרא אומרת, יש מדרש שאומר, מזעזע מדרש שאומר. אומר, אין בעוון יחלת ובחטא יחמת, אין בעוון חוללתי ובחטא יחמת נעימי. אומר המדרש שישי רצה ללכת עם השפחה שלו, הגויה. והנה היא החליפה את עצמה, וכך אומר המדרש. איך בא דוד? ולא רק זה, איך ברחבעם גם כמיני. כל הסיפורים שאתה קורא, זה מעניין מאוד שמלכות דוד, יהודה, מה יהודה רצה לעשות? מה הוא רצה לעשות? זנות. והנה פתאום יוצא פרץ. מי זה פרץ? בן פרסי. אתם אומרים לחד הודי. מי זה בן פרסי? משיח, נכון? ודוד, לקדוש של דוד המלך, פרץ, בן פרסי, מסליחה בן הגילה, כל פעם אומרים, פרסי, פרסי. צד אחד אומר לי, מה, משיח יבוא מהפרסי? בן פרסי.
פרסי. שאלה
לגמרא, זה איסור מן התורה להקריב קורבן שיש בו מום? יש איסור מן התורה, נכון? אז כשחשבו החכמים שאולי נקריב אותו, ידעו השם, שאולי לעשות איסור תיאורטי, שזה סכנת נפשות, זה מותר. מה? כשיש סכנת נפשות, מותר לעשות דברים נגד ההלכה, חוץ משלושה עבירות. שזה עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים. כסע, אתה יודע שהוא יקפיד, יצא חיובים, עושה את הקורבן מפלחת אשתו. זה השיטה שאתה אמרת, זה רבי זכרה ולם קודוס, כן? למה להרוג? למה להקריב? התורה שלנו לא תשתנה ולא תתחלף, לא נזהף את התורה. כתוב בתורה שצריך להיות בעל מום, אסור להקריב אותו. זה אמרתי לכם, זה היה מין מום בדוקית שבעין, זה אפילו לא הרגשת שזה מום. הגויים לא מחשיבים את זה, לא רואים שזה מום. אבל בהלכה זה נקרא מום, לבן תזור, המנובל הזה לקח משהו, עשה לה איזה סימן בעין, שזה יהיה מום לפי ההלכה. כן, נמשיך את הגמרא שלנו. בקיצור, הגמרא אומרת כאן שהסיפור של התלמוד ארוך מאוד. אחר כך, מה שהיה זורק היה מגיע, איפה שהיה זורק את החץ. אמר לילד, תגיד לי, מה הפסוק אומר? אומר, כתוב, ודתתי נקמתי באדום, ויאללה, זאת אומרת, אני אקח לכם נקמה, אתם תרבו את היהודים. אמר, אני רוצה להבין, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, ורוצה לקחת אותנו ולהעניש אותנו. איזה צדק יש? אני לא מוכן. בא ואמר, אני אלך ואתגייר. באמת, כך הוא בא בתלמוד, שהוא יתגייר, ורבי מאיר בעל הנס, הוא נכדו של נירון קיסר. לכן תדעו לכם, זה רמז גדול, לא לבייש אף פעם גרים. אם גר עשה גרות צדק, גר צדק, של החלבים הם זורקים את הגרים. לא, אם זה גר שקר, אין בעיה. אבל אם זה גר צדק, שבאמת ישר ולמד את התורה וקיבל עליו את היהדות, אז מה, כל התורה שלנו מהגרים. שמעיה ואבטליון היו גרים. כל התורה מהם? אונקלוס הגר, כל התרגום זה ממנו. רבי עקיבא, הגמרא אומרת שכל התלמוד, כל המשניות, הליבה ברבי עקיבא. סתם משנה, סתם ספרה, סתם ספרי, וכל הוא הליבה ברבי עקיבא. רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי נחמיה, חמישה תלמידים נשארו לו, הם שהקימו את המשניות, הרשב"ג, וכל אלה הגדולים, הם היו בני גרים, אז מה, איך אנחנו חס ושלום לזלזל בהם? אז אם זה נכון מה שבאמת לנירון קיסר מתכוונים, לא איזה קצין שהוא היה, באמת, כפי שכתוב בגמרא, נירון קיסר, אז יש לנו, אנחנו, זרע של אדום הרשעים האלה. יש מעלה שאומר שבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, נכדים של המן היו רבנים. מן הוא, זה לא מודבר בדפוס שלנו, אבל בדפוס בכתב יד, נובע שמי זה היה רבי שמואל בר שילה. שהוא היה נכד של המן. הוא היה הרב הכי גדול בארץ של הלב תורה. רבי שמואל בר שילה, היה המורה היחיד, הגדול, החזק, העזיז, שהיה מלמד את כל ילדי ישראל. כולם היו תלמידים שלו, כל המוראים שלו באותו תקופה. אם כן, רבי שמואל בר שילה, היה מבין אברהם של המן. יש קושיה מקשים, יש איזה מספרי שאומר שתמחה את זכר עמלק שלא מקבלים מהם גרים. ראיתי את השאלה הזאת. אז איך קיבלו את בני בניו של המן? הייתי כמה תירוצים, אחד אומר שזה לא הליבד הלכתה, הממרה הזאת. ואחד אומר שמיכול להיות שהדין יש לנו שבגויים זה מתייחס על אב. אומר אולי האימא שלו הייתה משם. כל מיני תירוצים ניסו להסביר את המדרש, חלק אומר שזה לא להלכה. יש שיטה מסוימת שלא להקים להם שום תמחה את זכר המלך, שלא יהיה להם שום זכר ולא יהיה להם שום עם, לא לתת להם להיות גדולי תורה. בכלל יש שאלה יותר גדולה. כתוב שבאמת בא סנחריב ובלבל את הכל, נכון? סנחריב בלבל את הכל, מותר להתחתן מכולם, כך כותב הרמב״ם. היום אין איסור להתחתן, כולם אתה יכול להתחתן. למה? אין עמוני, אין מואבי, אין מצרי, אין שום דבר. הגמרא כותב, אפילו כושי. אחד הוא שואל, מה אתה רוצה מהכושי? מה אתה כותב פתאום על מכושי? אני אגיד לכם מה שהתירוץ. אני מצאתי תירוץ על זה, שהחזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה, עמד בזה. כושי הכוונה, אתה רואה שהפרצוף שלו לא ישתנה. וכל כוש זה כולל בארץ מצרים, כך אומר הרמב״ם, 400 פרסה, 400 פרסה זה. אז אם אתה רואה שכוש, הם נשארו שחורים, הם מה נוצר אותו. אפילו הכושים האלה, בסן חמרית ובקבלת. אז הם באמת, נכון? כתוב באגדית, רואים שזרע עמלק נשאר בחיוב. וגם מתרצת את השאלה הגדולה ששואל את זה המנחת חינוך. הוא שואל, הוא אומר, איך כתוב שזרע עמלק לא בסן חמרית ובקבלת הקוב? למה הרמב״ם כתב את זה? למה הרמב״ם הביא את הדין הזה שמצווה לאבד זרעו של עמלק? אז אני אגיד לכם, התשובה היא פה. המן האגגי, נכון? הלו, זה היה אחרי סן חמרית, נכון? רואים שזרע עמלק לא נשמע. כשאתה רואה אדם שונא ישראל בלי סיבה, זרע עמלק. לכן הרמב״ם השאיר את זה. זה לא בכלל הזה שבא סן חמרית ובלבל את הכל. אותם הוא לא בלבל, הם מוכרים אלה. אומרים משם הגאון מווילנה, קראתי את זה שפעם תלמידו, חיים מוולוז'ין, הלך לדבר עם הקיסר של רוסיה. והיה הילד שלו לוקח את המקל והולך אחרי, או רבנו שעושה ככה, ילד קטן עם מקל קטן כזה, מכה אותם. אז אמר חיים מוולוז'ין לתלמידו, מורי ורבי הגר"א לימד אותי שזה הילד מעמלק. מה עשינו לו? מה משך אחרי לדבר עם אבא שלו? כלב עם כלב הזה. ובאמת, כך היה. שאחר כך עשו כל מיני גזרות על היהודים ועשו קנטוניסטים, היו חוטפים ילדים. זה הממזר הזה היה. הוא עשה את כל האלכסנדר השני. הוא היה שעושה את כל הבלבולים האלה. אז רואים מזה שזרע עמלק נשאר. עכשיו אנחנו מבינים את הרמב״ם, מבינים את השאלה של המנחת חינוך. המנחת חינוך הבין שהם התבלבלו, לא, הוא טועה. זרע עמלק לא התבלבל. היטלר היה בלי ספק מזרע עמלק. מה עשו לך יהודים? נהרוג ילדים קטנים, מה אתם רוצים? פעם הביאו אחד מאנשי היטלר לדבר בטלוויזיה, ואני רואה את זה. אז הוא אומר לו, איך תגיד לי, מה עשו לך ילדים קטנים שהרי רעתם אותם? מה? הוא אומר, זה לא הם, זה לא הילדים, זה הדם שעובר בדם. הדם של היהודים. הוא אומר, לא, אין לנו שום דבר נגד הילדים, זה לא הם, לא. הדם שזורם בעורכם. זהו, זה השנאה הזאת של עמלק. היא רצון, ולפני אבינו שבשמיים, שבימים האלה, בקרוב בימינו, תיבשה יהודה, וישראל ישכון לבטח. היא רצון שהשם יסיר מעם ישראל בארץ ישראל את השנאת חינם שיש לנו. ולא לתת לאפשר שהערבי שולט במדינה. הערבי היום שולט, הכלב הזה, אבס, מבס. הוא היום שולט במדינה, מה שהוא אומר, מה הוא אומר? מה הכלב אומר? בוא נשמע. ירצון שעם ישראל ייקח את עיניו ויבין שאנחנו צריכים כולנו להיות מאוחדים ולא לשנוא איש את אחיו חס ושלום ולא לעבוד במחלוקת. כמו שאמרתי לכם, זה לא היה רק בגלל שנאה שהדמרת קמצא ובא קמצא. זה דמות, כמו שנתן את הדמות של הילד הקטן שיוצא מהגטו. זה הדמות של הגטו, נכון? ילד קטן. זה מראה לך, זה הגמרא הזאת. השנאת חינם שהייתה בין היהודים, זה שהחריד את זה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומשפט.